מקור ראשון, הסקטים.
שלום, אני אלחנן שפייזר ואתם מאזינים להסקט מקור אחד מבית מקור ראשון. היום נעסוק בנושא הבוער ביותר לסדר היום, המלחמה באוקראינה. איתי באולפן של מקור ראשון, שלמה פיטרקובסקי. אהלן שלמה.
שלום וברוכה אלחנן.
אז מי שיצא לו לקרוא את מקור ראשון השבת בוודאי שם לב שהרבה דיון נשפך על הסיפור של מלחמת רוסיה-אוקראינה, ואני חושב שלפחות כמו שהיה דיון בשאלות של מה נכבש ומה לא, האידיאולוגיה שעומדת מאחורי הכיבוש וכל הדברים האחרים, הייתה שאלה של איך אנחנו צריכים לראות את הנושא של רוסיה-אוקראינה, איך אנחנו כישראלים, כיהודים, מתגוררים במזרח התיכון, וככה כל מיני תורים שכל אחד הביא את הזווית שלו, האידיאולוגית, של ריאל פוליטיק, של נאטו, של כל מיני שאלות גדולות כאלה, ואיך אנחנו צריכים להרגיש לגביהן. אז נראה לי נתחיל בשאלה כללית, בתור מי שלא כתב על זה השבוע. איך אתה שלמה רואה את הסכסוך באוקראינה?
טוב, אני חושב שהסכסוך באוקראינה צריך להסתכל עליו נגיד במבט של האופן שבו אנחנו רוצים לראות יחסים בין מדינות בעולם שלנו. אנחנו, מדינת ישראל באופן כללי היא נגיד מדינה שהשלמות הטריטוריאלית שלה נמצאת תחת איום מהיום הראשון של קיומה. ואחד הדברים שישראל תמיד נגיד מאוד מאוד הקפידה עליהם ומאוד תמכה בהם באופן כללי, זה נגיד הכבוד לשלמות הטריטוריאלית של מדינות אחרות. אגב, הכבוד לשלמות הטריטוריאלית, הכבוד לעצמאות של מדינות אחרות, גם מדינות שנגיד הם לא בהכרח הילד הכי טוב של הגלובוס. זאת אומרת,
תוכלת דוגמה למצב כזה?
אני אגיד שמדינת ישראל מצאת עצמה תומכת בעצמאותן של כל מיני מדינות אפרטהייד למיניהם בעבר, לא בכך שזאת הייתה שעתה היפה ביותר, אבל באופן עקרוני, מי שנמצא בצד שנגיד חרד לעצמאותו ולשלמותו, צריך להיות חרד לעצמאותם ולשלמותם גם של אחרים, ואני אגיד שמדינת ישראל לא צריכה להיות צעד בסכסוך הפנים אוקראיני, לגבי האוריינטציה של אוקראינה. זאת אומרת, אני אגיד, בתוך אוקראינה עצמה יש הרי ב-30 השנה האחרונות, פחות או יותר שבהם אוקראינה היא מדינה עצמאית, מאז התפרקות ברית המועצות והפיכתן של רוב הרפובליקות העצמאיות של ברית המועצות למדינות עצמאיות, אז בתוך כולן למעשה יש איזה מתח פנימי בין החסות הרוסית לבין הנטייה המערבית. שוב, יש כאלה שאין בהם מתח, נגיד בלרוס, אבל
שהיא
פרו-רוסית לגמרי. יש מדינות שנגיד זה הוכרע בהם קצת לכיוון ההפוך, נגיד פולין באיזשהו מובן הכריע כמעט באופן מוחלט לכיוון ההפוך, אבל אוקראינה, והיא לא היחידה, נמצאות ככה במתח הזה, ואת המתח הזה, ודאי שישראל לא צריכה לפתור עבורה, אבל ברגע שפוטין נכנס למשחק באופן כזה, כמו שהוא נכנס עכשיו, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, פה לא עומדת השאלה מה אוקראינה כמדינה דמוקרטית בתוכה צריכה להחליט לעשות, אלא עד כמה שימוש כזה בכוח של מדינה חיצונית הוא לגיטימי, ואנחנו נגיע לזה, אני מניח.
אז מבחינת, אוקיי, סבבה. אז מבחינתך, כלומר, ברגע שפוטין מגיע, אז העמדות כאן ברורות. כלומר, אני שואל אותך בתור מי שמסתכל על זה מהצד. השאלה הישראלית זה משהו אחר. עכשיו, פוטין שבוע שעבר, שבוע וחצי, לא הכריז מלחמה אמנם, והוא מקפיד לו להכריז מלחמה, אבל כן הכריז על מבצע נרחב באוקראינה. אתה רואה את זה בעצם לפי מה שאתה אומר כאן, כלומר, כדבר בעייתי, כלומר, אתה
אני מבחינתי, כל משהו, נגיד את זה ככה, כל עוד היינו בדונייצק ולוהנסק, אז זאת שאלה מעניינת שצריך לפתור אותה, כמה לגיטימי, כמה לגיטימית יכולה להיות הכרזת עצמאות של נגיד מחוז שרואה את עצמו מקופח וכו'. להבנתי גם אף מדינה בעולם לא יכולה, אתה יודע, זה כמו שהקטלונים הכריזו עצמאות, הרי ברור שאף מדינה בעולם לא תכיר בעצמאות של חבל שהוא חלק ממדינה, אבל בסדר, זה עוד סוגיה שצריך לדון בה.
כן.
אבל ברגע שפוטין הכניס כוחות לתוך אוקראינה עצמה, לזורים שבאופן מובהק מבחינה בינלאומית אין לו שום טביעת בעלות עליהם, אני חושב ש... אני בפשטות חושב שכל אדם שחרד לעצם הרעיון של ריבונות ושל שלמות טריטוריאלית ושל עצמאות מדינית של מדינה, ברגע שהמדינה היא מדינה עצמאית, אז היא מדינה עצמאית, ו... להסתכל על אירוע כזה ואתה יודע, להגיד יש צדדים לכאן ולכאן. שוב, אי אפשר להגיד שהטענות של פוטין המקוריות בהן אין צדדים לכאן ולכאן. זאת אומרת, יכול להיות שלפוטין יש תביעות מוצדקות כלפי אוקראינה, אבל כל ה... נגיד, כל ההבנה שיכולה הייתה להיות לנו לפוטין, כן. הסתיימה בהפצצות על חרקוב וקייב וחרסון ומה שלא תרצה, כל הערים האלה שאנחנו זוכרים אותם מסיפורי החסידים, ופתאום התעוררו לחיים כזירות קרבות.
סיפורים חסידיים חדשים. אוקיי, אז אתה דיברת בהרבה מונחים, שלכאורה קורצים מאוד למחנה אחד מסוים בישראל, כלומר כשמדברים על שלמות טריטוריאלית, על עצמאות מדינית, אפילו על ריבונות נגיד, לכאורה יש כאן, אם אתה היית עכשיו בלי לדעת, ניגש למדינת ישראל, רואה את העמדות של כל צד ואומר, איזה צד יתמוך יותר, יותר לא יתמוך יותר, אלא יתמוך ביותר אינטנסיביות, ביותר, בצורה יותר מוחלטת בצד האוקראיני, אני חושב שהיית אומר כמובן שהימין, כי יש כאן מדינה ריבונית שנתקפת ומנסה להגן על הריבונות שלה, ובכל זאת, אני לא אומר כל הימין, אבל היה סקר במקור ראשון גם, בעמודי החדשות שהודפס השבוע, שהראה שיחסית, הוא בדק את התמיכה הישראלית ברוסיה ובאוקראינה, ובאופן יחסי, יש בימין, באופן משמעותי, יותר תמיכה או סימפתיה לצד הרוסי, מאשר יש במרכז ובשמאל, וגם רואים את זה בבעלי תורים, פובליציסטים, גם כאן וגם באופן כללי בתקשורת הישראלית, שמביעים איזושהי לפחות סימפתיה לרוסיה, אם לא צידוד בדעות שלה. איך אתה מבין את זה? כאילו, מה השורש של הסיפור הזה פה?
אני אגיד שני דברים בסיפור הזה. אני חושב ש... אתה יודע מה, אני אחלק את זה לשלוש, לא לשניים. חלק מהתמיכה נובעת מבלבול בין הדברים שדיברתי עליהם קודם. כלומר, בלבול בין השאלה של התמיכה בפרו-רוסים או פרו-אוקראינים ערב הפלישה של פוטין לאוקראינה, ששם אני באמת חושב שזאת שאלה שמותר לשאול אותה ביושר עד כמה מעצמה, נגיד, כמו רוסיה, צריכה להסתכל בשוויון נפש על ניסיון של אוקראינה להצטרף לנאטו, לא שברור לי שהיה ניסיון כזה.
Okay.
אני אסייג. לבין, השאלה היא מה קורה ביום שאחרי פלישה צבאית. וכאילו, לפחות אצל חלק מבעלי התורים, אני רואה, שמשפיעים גם על דעת הקהל בימין, אני רואה חזרה לשאלות של ערב ה-22 לשני 2022, תאריך יפה ועגול, שבעצם לא היה כן. תאריך הפלישה, אבל אתה, נגיד יומיים לפני הפלישה הגדולה, זה הפלישה. תאריך הפלישה לטריטוריות המורדות, או איך שלא תקרא לזה. בעצם היום שבו הסיפור הזה, אולי הצד הצבאי שלו כן בעצם התחיל.
כן.
אז אני אגיד, זה דבר אחד, ופה בעיניי פשוט יש עיוורון, אנשים כאילו לא מבינים שביום של הפלישה קרה משהו שבעצם משנה את התמונה. למה העיוורון הזה קורה? לטעמי, בגלל שאנשים מתקשים לעדכן את עמדותיהם. זה דבר אחד.
אוקיי.
זה סיפור אחד. סיפור שני, צריך להגיד שבישראל יש קבוצה לא קטנה של אנשים, שקונים את התעמולה הפוטינית לגבי מה קורה ברוסיה היום, ומפתחים איזושהי חיבה, אני אגיד את זה, איזה, כאילו מפתחים רגשות נוסטלגיים לרוסיה של ימינו. הנה לנו מדינה עם גישה שמרנית, ועם כנסייה שכולם הולכים לכנסייה, שקר וחזב לא היה ולא נברא, ועוד כל מיני אגדות שפוטין מטפח על רוסיה של ימינו.
נגד התרגול הפרוגרסיבי.
כן, כביכול רוסיה היא ראש החץ של המאבק בתרלול הפרוגרסיבי. כן. עכשיו, חוץ מזה שעובדתית זה קשקוש מקושקש, מי שרוצה אני יכול לפנות אותו להזנה נוספת לפודקאסט המעולה של הרב חיים נבון, לפרק שבו הוא מערך את יגאל ליברנט, ולא מדבר על יזאיה ברלין, אלא מדבר על רוסיה, כי הוא פשוט הרח את יגאל בשני פרקים שונים, אז חפשו את הפרק הרלוונטי מלפני כשבועיים דומני, אולי טיפה פחות. ושם יגאל פשוט מפריך את כל החיבה הימנית המתהווה בימים אלה
לפוטין
כן, לדימוי הפוטיני של רוסיה, הדימוי שפוטין יצר לרוסיה, שמאוד קורץ לאנשים מסוימים. זה פשוט לא המצב, זאת אומרת, יש פה נפילה לתעמולה. זאת פוטין מייצר תעמולה כבר לא מעט שנים, ואנשים נופלים לזה. האופציה השלישית זה שיש פה, היא יושבת על, גם על תעמולה פוטינית, אבל מסוג אחר. למעשה זאת לא תעמולה פוטינית, זאת תעמולה רוסית קצת ותיקה, בת 80 שנה בערך, אולי טיפה פחות. אבל פה צריך איזה שנייה של היסטוריה. זאת אומרת, ההתגבשות של רוסיה כישות לאומית ומדינתית מתרחשת, מתחילה להתרחש במפנה האלף הקודם, זאת אומרת, סביב המאה העשירית והמאה ה-11 לספירתם. אחת הישויות הראשונות, אם לא הראשונה, שבעצם מאגדת אתניות סלאבית, נצרות פרבוסלאבית, ונגיד ישות מדינית מצליחה, תוך דגש על מצליחה, זו רוס הקיוביץ' של אלכסנדר ניאבסקי, שעל שמו נקרא הצאר אלכסנדר, שעל שמו נקראת חצר אלכסנדר בעיר העתיקה, שלאחרונה, ממש שבוע שעבר, עלתה לכותרות, כשבית המשפט סיבך קצת את בנט באירוע הזה.
הכל מתחבר בסוף.
כן, הכל מתחבר, אבל אני אומר, רוס הקיוביץ' הזאת, היא בעצם אולי הישות המדינית התעמולה הרוסית מייציירת כאיזה מין ערס לדתה של האומה הרוסית, נגיד ערס חלקי, כי ברור שיש גם את נסיכות מוסקבה שלוקחת חלק בסיפור הזה, זאת אומרת, יש כמה ישויות מדיניות מאותן מהמאה העשירית, 11-12, שלוקחות חלק בגיבושה של האומה הרוסית לקראת הקיסרות, הצארות הרוסית שמתגבשת קצת מאוחר יותר. עכשיו, נגיד יש בקרב חוגים ימניים מסוימים, אני אצטט את גרשון הכהן שאמר שקייב עבור הרוסים היא כמו חברון ובית לחם עבורנו. עכשיו, זה פשוט חוסר הבנה של מה היא קייב עבור הרוסים, זאת אומרת, גם אם היא ערס לדתה של האומה הרוסית, היא לא חברון ובית לחם עבורנו, מאלף סיבות, לא חשוב כרגע הפרטים, אפשר להיכנס לזה, אבל זה יהיה צריך באמת שיחה גם עם אנשים שמבינים בנושא הזה יותר ממך וממני, וגם עם ככה ניתוח היסטוריה הרבה הרבה יותר נרחב, לספר את הסיפור ולהבין את ההבדלים וכו'.
כל זה בפרק הבא. כן.
אז אני אומר, אבל מי שקונה את התעמולה הזאת, אז אומר, יש להם תביעה. עכשיו צריך להגיד, למדינת ישראל יש קשר, נגיד, עמוק מאוד להור ההר, שבשטח ממלכת ירדן, שם קבור אהרון הכהן, ולהר נבו, שעליו קבור על פי המסורת משה רבנו. בכל זאת, מדינת ישראל אף פעם לא טענה שהור ההר והר נבו הם שייכים למדינת ישראל, למרות שאנחנו פחות או יותר יודעים איפה הם, ואת מיקומם בשטח ממלכת ירדן, וקבוצות דתיות ספציפיות נוסעות לשם כפעם בפעם.
רגע, בוא נחשוב על זה.
אני אומר, למה למה זה לא קורה, ולמה אנחנו כן, יש לנו תביעה כלפי חברון ובית לחם. יש לנו תביעה כלפי חברון ובית לחם, כי מדינת ישראל באופן מדיני מעולם לא הסירה את תביעתה כלפי חברון ובית לחם, ומעולם אף אישות מדינית לא החזיקה בהם החזקה לגיטימית שהעולם מכיר בה. אז ממילא סיפור פתוח. כל עוד הסיפור פתוח, אז גם אנחנו דורשים, וגם, שוב, יש פה תביעות סותרות, ואני כמובן בצד שחושב שאנחנו אלה שאמורים לשלוט שם, אבל אני אומר, בכל אופן, צריך, בקיצור...
ואיך הימין נכנס לזה? כלומר, אוקיי, סבבה, זה הטענה הרוסית, אז מה, הימין, כמו שאתה אומר...
אני אומר, יש ימנים שזה נורא קוסם להם, מה זאת אומרת, אם זה כמו חברון ובית לחם שלהם, אז כמו שאנחנו רוצים שחברון ובית לחם תהיה שלנו, אנחנו צריכים להבין את הדרישה הרוסית לקבל את חברון ובית לחם שלהם. אני בעיניי, זה א', חוסר, זאת אומרת, זה אנלוגיה מופרכת, זה דבר ראשון, צריך להגיד, דבר שני זה גם מבחינת, נגיד, ההבנה של איך עובדים סכסוכים טריטוריאליים, זה אנלוגיה מופרכת. הדבר השלישי שצריך להגיד, שבניגוד למה שנדמג, זה לא שפוטין רוצה לשלוט בקייב, זאת אומרת, אנחנו מערבבים פה אירוע היסטורי, זה עם אירוע פוליטי, נגיד גיאופוליטי, ובקיצור, החיבה הימנית לעמדות פרו-רוסיות, פרו-פוטיניות בימים האלה, היא באמת מבוססת בעיניי על קרי תרנגולת, אבל אלה החלקים שלה, נגיד.
כן. אתה יודע, אני רציתי לשאול אותך על נאטו, אבל אני אגיע לזה עוד רגע, אבל זה מאוד מעניין, זה נראה כמו שאתה אומר, זה נראה שיש מין מצב כזה שגם בארץ וגם בארצות הברית, זה נפוץ, כלומר, יש חלק מאותה קהילה מקבילה בערך קהילתית בארץ שמביאה תמיכה בפוטין, תמצא גם בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, גם באירופה.
בוא נקרא לילד בשמו, הטראמפיסטים.
כן, 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 הטראמפיסטים שם, והמקבילות שלהם פה בעיקר. ויש מין נטייה כזאת, אני חושב גם לפני כן, אני חושב למשל על הונגריה, כן, ויקטור אורבן, שקיבל איזה מין דמות של משיח שמרני נגד הטרלול הפרוגרסיבי, גם פה וגם שם, יש לי, ושזה לא בדיוק מבוסס על מציאות, יש לאנשים מין נטייה כזאת, במיוחד לאנשים האלה שמקורים לעצמם לאומיים, הנציונליסטים, שרוצים לחזק את הזהות הלאומית, יש להם תמיד נטייה למצוא באיזה ארץ רחוקה את הדוגמה המושלמת בשבילם, ושזה בדרך כלל מושלח, שהם בדרך כלל משליחים עליה את מה שהם רוצים שהיא תהיה. כלומר, בלי קשר למה שבאמת מופיע שם בשטח, וזה נראה לי מאוד, מאוד בולט אצל פוטין.
כן, זה בולט אצל פוטין, צריך לומר, פוטין היה ממש כמעט משיח של קבוצות מסוימות במערב, שבאמת מוטרדות, מוטרדות באופן אמיתי, צריך לומר, המאבק בין השמרנות לפרוגרסיביות הוא מאבק אמיתי, יש פה סוגיות כבדות שעומדות על הפרק, זאת אומרת, לא צריך לטשטש את העובדה שהסנטימנט עצמו הוא סנטימנט מאוד לגיטימי, אבל למצוא בפוטין או בויקטור אורבן או בעוד כל מיני יצורים כאלה שהם, בואו נשים את הדברים על, לא, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן, מדובר בדיקטטורים. לא, אני אומר באמת, תביא, אותם אנשים הרי שהם עם הסנטימנט האנטי פרוגרסיבי, הם גם אנשים שמאוד שוחרי חירות ושוחרי חופש אמיתי, ולא חופש מדומה פרוגרסיבי, אלא כן. שוחרי חופש אמיתי. עכשיו, צריך לומר, ברוסיה אין היום שום חופש. אחת הסוגיות הכי מטרידות היום ברוסיה, זה שאנחנו אפילו לא יודעים מה שיעור התמיכה, נגיד איך נגיד, שיעור תמיכה ריאלי בפוטין. כמה באמת אנשים תומכים בפוטין ברוסיה? אנחנו לא יודעים ואנחנו לא יכולים לדעת, כי אין ברוסיה תקשורת חופשית. כן. אין ברוסיה אופוזיציה שיכולה לפעול באופן חופשי. אין ברוסיה מכונה, צריך לומר, אין אפילו ברוסיה מכון סקרים עצמאי שיכול לייצר סקרים שאנחנו לא שאנחנו יודעים בוודאות שלא מושפע על ידי הממשל. אז אין שום משמעות למספרים, האם היום 70 ומשהו אחוז מאזרחי רוסיה תומכים במדיניות של פוטין, או 80 ומשהו, זה הרי שטויות והבלים, אין לנו שם של מושג. עכשיו, אם מישהו רוצה לחיות במדינה כזאת, אז שיערב לו, אבל הרי הסנטימנט הימני פה בארץ, תמיד דיבר, ובעיניי בצדק, ואני לגמרי מחובר לזה, על הדמוקרטיה. זאת אומרת, על החופש לחשוב, לבחור, ושמי שבעקבות החופש הזה, מי שנבחר ישלוט.
כן.
ויישם מדיניות. זה לא פוטין, זה לא אורבן, זה בטח לא
כן.
כל חבריהם במזרח אירופה.
אבל זה יותר אוקראינה בעצם, כלומר, שם בוודאי יש יותר, גם אם הם לא הדמוקרטיה המושלמת, כפי
שהציגו השבוע. אוקראינה, זה צריך להגיד שאוקראינה, בהרבה מאוד מובנים, היא מאוד דמוקרטית, ודאי באופן יחסי לשכונה שבה היא נמצאת.
כן.
איך אנחנו יודעים את זה? הראיה שבבחירות מתחלפות שם, אבל בוא נגיד, מה זה דמוקרטיה בבסיס, בבסיס, בבסיס? אחרי שקילפנו את כל הבצל הזה, עם מה נשארנו, מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה היכולת להחליף שלטון באמצעות בחירות, ובאוקראינה יש את היכולת הזאת, שהיא נגזרת של חופש עיתונות, של חופש ביטוי ברמה סבירה, של אי שימוש בכוח של גורמים שלטוניים כלפי מתנגדים. כן. זה, אגב, צריך לומר, גם מהצד הפרו-רוסי בשנים האחרונות, לא היה שימוש בכוח. הראיה שזלנסקי נבחר בבחירות דמוקרטיות וחופשיות, הוא היה אנטי-רוסי, והוא הצליח לנצח בהן.
כן. כן, אני חושב שזה באמת מסביר את זה היטב. נעבור לעניינים קצת יותר אקטואליים. נפתלי בנט חזר היום מביקור בזק במוסקבה, ואז בברלין, דיבר, שוחח גם עם מקרון, ואני חושב ששעה לפני ההקלטה...
ושוחח עם זלנסקי שלוש פעמים,
כן, שעה לפני ההקלטה, כבר הגענו לשיחה שלישית עם זלנסקי ביממה האחרונה. אז אני רוצה לשאול אותך סתם, ממה שאנחנו, כמובן שאנחנו לא יודעים את כל הדברים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה דובר שם, יש כל מיני איראן, סוריה, תיווך, מה, איך אתה רואה את הנסיעה הזאת, דבר חיובי, שלילי, משהו בין לבין?
ההתחלה היא כמו שאמרת שאנחנו לא יודעים. זאת okay. אומרת, צריך להודות ביושר, אנחנו לא יודעים. אני אגיד שאני מסתכל על זה בחשש, אבל לא מידיעה. זאת אומרת, צריך שוב לשים את זה תחת הכותרת שאנחנו לא יודעים. אני מסתכל על זה מחשש, כי כשנגיד, כשהייתי רואה את הפגישות של נתניהו ופוטין, תמיד הייתה לי תחושה של שני שואלי קרבות ותיקים, שהם מנהלים ביניהם ככה, נגיד, איזה מין, תדמיין לעצמך את הדימוי של משחק שחמט בין שני שחקנים מאוד מאוד טובים, ואז שהם פחות או יותר יריבים שקולים מבחינת ההבנה הגיאופוליטית, והניסיון במשחקים מהסוג הזה וכו' וכו'. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה שני יריבים שאולי הם לא שקולים מבחינת הכוח הצבאי, אנחנו לא רוסיה מבחינת זה, אבל הם כן שקולים מבחינת העוצמה שהם, הם, נגיד הפנימית של המשחק.
כן.
אני לא חושב שבנט גם לא נהנה בתוך מדינת ישראל ממספיק עוצמה שהוא יכול להקרין כלפי חוץ, אבל יותר חמור מזה, הוא פשוט עדיין, אין לו את מידת הניסיון הנדרשת. עכשיו, זה לא בעיניי טיעון נגד זה שהוא ראש ממשלה, אגב, בניגוד לחלק מחבריי. הרי אם ניסיון היה תנאי ללהיות ראש ממשלה, אז לא היה מתחלף פה ראש ממשלה אף פעם. אבל יכול להיות שראש ממשלה בשנתו הראשונה לראשות הממשלה, לא בטוח שהוא זה שצריך לקפוץ למשימות תיווך בינלאומיות. זאת התחושה הראשונית שלי, להגיד שהיא מבוססת על ידע, לא, היא לא מבוססת על ידע, ולכן רק ימים יגידו אם בנט ימצא את עצמו כמושיע של העולם, או שימצא את עצמו כאידיוט השימושי של פוטין.
למה אידיוט השימושי? כלומר, מה ההשלכות השליליות? אני מבין מה החיובי, בפנטזיה החיובי זה שהוא מתווך שלום, והוא משיג חופש פעולה בסוריה, ולא חותמים על הסכם הגרעין, או אחד משלושתם. מה התרחיש השלילי? כלומר, יגידו לך אנשים תומכי בנט שיהיו, מה הבעיה? הוא טס, אם הוא הרוויח, הוא הרוויח, אם לא, הוא חזר הביתה, וממשיך הלאה. מה ההשלכה השלילית כאן? איך פוטין מנצל את זה לטובתו?
ברור שיש פה פוטנציאל להסתבכות מול ממשל ביידן. צריך לומר שבניגוד למה שנדמה לנו, ממשל ביידן מסתכל על בנט במידה לא מבוטלת של חשדנות. כי נגיד, במדינת ישראל, השמאל בעצם אוכל את בנט בצורה סבירה, בגלל שמבחינתו הוא האיש שהזיז את נתניהו מהכיסא. זאת אומרת, מידת האושר לראות את נתניהו לא מסביב לשולחן הממשלה בכנסת, היא כל כך גדולה עדיין, שהיא מחפה על הרבה דברים אחרים. ומבחינתם, בסדר, הם מבינים, אתה יכול לראות בארץ שכבר יש איזו מידה של התפכחות, וכבר מתחילים מאמרים נגד זה שבנט ממשיך את אותה מדיניות של נתניהו בדברים מסוימים. אני חושב שהם קצת מגזים. לא קצת, הרבה מגזימים, אבל אבל ודאי שאם אתה מסתכל על זה מנקודת המבט של האמריקאים, אז בנט הוא לא מספיק שונה מנתניהו, ולכן הם גם ככה, אנחנו יודעים שביידן למשך תקופה לא מבוטלת, סרב אפילו לדבר עם בנט בטלפון, שלא לדבר על מעבר לזה, ובארצות הברית, זאת אומרת, מבחינת ממשל ביידן, בנט הוא אירוע שהם עוד לא לגמרי יודעים איך לאכול אותו. ובניגוד לנתניהו, שהייתי אומר לך, טוב, אבל הוא יודע לשחק את המשחק הזה יותר רחב, הוא יודע להשתמש במנופים השונים, בנט לא בגלל שהוא משהו רע אצלו, אלא בגלל הניסיון היחסית מועט, בגלל שאין לו מספיק קשרים אישיים שם, הרי אחד הדברים שנתניהו התהדר בהם ובצדק, זה העובדה שיש שם כל מיני אנשים שהיו עונים לו לטלפון, פשוט כי הוא בנימין נתניהו אפילו עוד לפני שהוא ראש ממשלת ישראל. כיוון שלבנט אין את זה, וכיוון שבנט ממילא נמצא אצל ביידן ככה, נגיד, באזור ההזהרה, אז אני, זאת אומרת, שוב, האינטרסים החשובים לישראל הם האינטרסים של ישראל, הרי צריך לזכור, בסיפור הזה נגיד של הסכם הגרעין, פוטין עלול להתגלות כמשענת קנה רצוץ, הוא הרי לא התגלה עד היום כאיזה תומך ישראל מושבע בסוגיה האיראנית.
או בסוגיות אחרות, כן. אוקיי, שאלה לסיום, אתה חושב שישראל תביע דעה יותר נחרצת בסוגיה במלחמה בימים הקרובים?
אני לא נביא. אני לא יודע מה היא, אני אפילו לא יודע מה יתפתח במלחמה בימים הקרובים.
Okay.
אני רוצה לקוות שאם יתברר שפוטין לא מבין את מגבלות הכוח, אז ישראל תהיה בצד הנכון של האירוע. פחות או יותר.
צד הנכון של ההיסטוריה אפילו אפשר.
לא, אני לא, אני לא אוהב את הדיבורים על הצד הנכון של ההיסטוריה. אני אגיד לך למה, כי אף אחד מאיתנו לא יודע לאן ההיסטוריה הולכת. זה יומרה גדולה מדי לטעם.
צריך להוציא מודעה ולהתחיל לדבר על זה בכל טוב. מקווה לטוב. תודה רבה שלמה, תודה רבה לכם המאזינים. על ההקלטה והסאונד הוא עד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה עדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי הסדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון ובשורת ההסקטים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. עד הפרק הבא.
מקור ראשון, הסקטים.